שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1193, והנושא הוא להיות רגוע. אנחנו עוברים בחיים הרבה מצבים, כל מיני דברים שלפעמים מוציאים אותנו מאיזון, ממצב של רוגע. אנחנו שואפים להגיע למצב כזה, לא תמיד יודעים איך לעשות את זה. נתבונן בשאיפה הזו קצת יותר לעומק בדרכנו להיים חדשים. טל, בואי תפתחי את הדיון בבקשה.
כן, אז באמת כולנו מבינים שלהיות רגועים זה השאיפה, זה יותר בריא, זה יותר טוב, זה יותר קל, אבל החיים המודרניים שלנו הם לוחצים עלינו, במיוחד לנו כנשים, שאנחנו היום גם אימהות, גם עם קריירות, גם הרבה 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 עומס בחיים, המון גירויים מכל מיני מקומות, המון רצונות שיש בנו, וזה יוצר הרבה סטרס, הרבה לחץ, ויחד עם זאת אנחנו מאוד רוצים להיות רגועים. אז אנחנו רוצים היום לדבר על העניין הזה של האם אפשרי בכלל להיות רגוע בעולם שלנו, במציאות שלנו, ואיך אפשר להגיע לזה. אז האם השאיפה הזאת היא ריאלית בעיניך?
שאיפה היא בטוח ריאלית. האם היא ביצוע ריאלי? על זה נדבר.
כן. אז אולי באמת נתחיל מלדבר על המקור לחוסר הרוגע בחיינו. מאיפה בעיניך זה נובע שאנחנו כל כך בסטרס?
רוגע, אני מבין שזה מצב שבו האדם מרגיש את עצמו נוח.
כן.
יש כאלה שהם לא רגועים ולא יכולים, אבל תנסי להרגיע אותם, הם התפוצצו מלחץ. זאת אומרת, בשבילם זה הרוגע.
נכון, היום מדברים על שני טיפוסים. יש טיפוסים שהם טיפוסים...
כן, חולריק, סנגוויניק,
כן.
נגיד. כן.
יש טיפוסים שהם לחוצים באופן טבעי.
כן. אז לכן יש ויש. זאת אומרת, רוגע זה דבר כלפי אדם, שהוא מרגיש את עצמו נוח במצב הנוכחי. זהו. אז נקרא שהוא רגוע. יכול להיות שהוא רץ ומסתובב והכל עושה, וזה בשבילו זה, איזה יופי, איך אני נהנה. יש כאלה, כן. היה לי חבר שהוא היה, נו, לפני הרבה שנים, שהוא היה שם מנהל תיאטרון, שם כל מיני דברים. זה יום ולילה, עם ככה...
סביב השעון.
כן, זה בתסכולים ובלחצים ובחיפושים והכל. אבל שמגיע איזשהו שלב שאין עבודה הזאת, אדם נמצא בדיפרסיה, הוא לא מסוגל, הוא בשבילו העבודה הזאת, עכשיו אני רגוע.
זאת אומרת, ההגדרות הן לגמרי אישיות.
אישיות לגמרי, ואי אפשר לבדוק את זה אפילו לפי הלחץ דם, או לפי משהו, זה פשוט, הוא מרגיש שזה החיים.
כן, אז ההגדרה, אני לקחתי מפה הגדרה, שרוגע זה כשאדם מרגיש את עצמו נוח במצב הנוכחי.
מרוצה מהחיים.
מרוצה מהחיים. עכשיו, המחקר בתחום הרפואי מראה עובדה מאוד מאוד ברורה. אם אדם מרגיש רגוע, הוא יותר בריא. אם הוא מרגיש פחות רגוע, הוא פחות בריא. בלי קשר לטיפוסים השונים, בתוצאה. מצד אחד, החיים מלמדים אותנו ש... רוגע שווה בריאות, מצד שני, החיים כאילו לא נותנים לנו להיות רגועים.
זה בכללות.
כן, ובאופן כללי.
זה נכון.
למה יש כזה פרדוקס?
כי חיים שלנו, אנחנו מייצבים אותם בצורה מלאכותית, מתוך האגו שלנו, לנצל את כל אחד וכל העולם, כל אחד רוצה לעצמו, ואז יוצא שאנחנו מקלקלים את החיים אחד לשני, ואף אחד לא... לא, לא, לא מקרף את השני לרוגע.
התחרות, האיום שאנחנו
חווים. כן, זה חיים שלנו. אני לא מדבר על החיים שלי. כן, אבל באמת, יש אנשים שבעצמם לא יכולים להיות רגועים. בשבילם קבלת החיים בקצב, באקשן, זה החיים. אחרת הם נמצאים בייאוש, בדיפרסיה, בעצבים עוד יותר גרועים. ויש לו, זה כמו ילדים קטנים.
כן.
יש ילדים שהם יכולים לשבת ולראות איזה תוכנית טלוויזיה,
נכון.
או לשחק משהו, שחמט, ויש כאלה שחייבים לרוץ בחצר מפינה לפינה עם כדור.
אז אני מבינה שבעצם ההגדרה היא ההגדרה פנימית, האם האדם מסופק במה שהוא עושה, או, במה שהוא
כן.
חווה.
זאת אומרת, רוגע זה נקרא שאני מרגיש את עצמי רגוע עם הרצונות, עם המחשבות, עם התסכולים, עם התוכניות. אני נמצא בתוך הדברים האלה וטוב לי. טוב לי, אפשר להגיד רק דבר אחד. נהנה מזרימת החיים, נקרא שאני רגוע. יכול להיות שאני נמצא בקרב. אבל אני, זה בשבילי נקרא החיים.
אז נראה לי שהמצב הפנימי הזה זה משהו שהרבה אנשים היו רוצים להיות בו, במצב הזה שטוב לי.
אני לא חושב, בוא נחליף. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שרוצים להיות כמו במצב שלי.
להיות במצב שהם רגועים וטוב להם והם נהנים.
לא, אבל תלוי ממה. זה כל העניין. תלוי ממה. אני נמצא קודם כל, כל הזמן במחשבות. עם מי שאני לא מדבר, יש לי בפנים כל הזמן מחשבות ותוכניות והכל זה.
ודאגות אולי.
כן, ודאי.
ומבחינתך זה מצב חיובי, מצב טוב.
זה, ככה אני בנוי. אני לא יכול להיות לגמרי במצב ש...
סטטי.
אה?
סטטי.
סטטי זה בכלל אי אפשר לדבר, אלא לא מכוון למטרה, לא מתקדם לעברה, ככה זה, כן.
אז אני רוצה רגע לדבר על מצבים שונים בחיים שמייצרים לנו סטרס, חוסר איזון, ואחד הדברים הכי בולטים זה שינוי. ברגע שיש לאדם שינוי בחיים, יכול להיות שינוי חיובי, יכול להיות שינוי שלילי, זה ישר מייצר אצלו מתח, כי הוא נמצא במקום לא ידוע, משהו חדש.
לזה אני מצפה נגיד כל הזמן. אפילו שלילי. אם אין לי משהו חיובי, שיהיה שלילי. אבל שיהיה.
שינוי.
רק כן, רק לא סטטי.
אז
דקה שדומה לחברתה, כן, לדקה הקודמת, זה הרגשת המוות, כי זה לא משתנה. ככה אני מרגיש את זה מאוד חד.
אז אולי כאן חשוב להבין מה מאפשר לך ליהנות מהשינוי, כי למשל, אחת הדוגמאות הכי בולטות בתרבות שלנו היום, בחברה שלנו, זה נשים אחרי לידה, שיש להם שינוי מאוד מאוד קיצוני בחיים שלהם, והן נכנסות מזה לדיכאון, לחרדה, לסטרס.
זה משהו אחר. קודם כל, יש כאן עניין פיזיולוגי.
הורמונלי.
כן, הורמונלי. ולכן, ודאי שזה טבעי, שאישה אחרי לידה, שיש לה ממש... חליפת ההורמונים ושינויים פנימיים וגוף מתחיל לעבוד בצורה אחרת, הוא גם כן מתחיל לייצר חלף וזה חוזר כאילו נותן ורס למה שהיה קודם, כאילו לפני שהיא נכנסה לרעיון. זה באמת לא כל אישה יכולה לסבול בקלות. זה נכון. ואז אנחנו צריכים לתת טיפול.
שמה זה אומר לתת טיפול? איך
היה לי חבר שהיה בזה, אנחנו למדנו אצל פרופסור סוויאדש ברוסיה עוד. שהוא היה פסיכולוג ופסיכיאטר מאוד ידוע. אז הוא היה מטפל בזה. אני זוכר ש... אני לא למדתי בפקולטה שלו, למדתי במערכות גוף האדם, אבל חבר שלי, אני זוכר, אז הוא כן, כל הזמן היה שקוע בזה, איך לטפל לנשים בזמן ההיריון ואחרי ההיריון, שכל הזמן היה בודק איך לייצב חיי האישה בצורה רגועה. בכניסה להיריון זה מרגע שהיא... מרגישה שהיא נכנסת לרעיון, זה סטרס גם כן גדול, זה שינויים הם סטרס, אין מה להגיד. ועד שהיא נמצאת בלידה, ועד שהבעלה מקבלת את הדברים האלה וקרובים שלה, ואת יודעת כמה שיש בזה כל מיני שינויים מאישה לאישה, ואחר כך בהתקרבות ללידה, שהיא עוברת כל הבדיקות והכל, כל פעם זה כאלה סטרסים קטנים, ואחר כך זה לידה עצמה. לידה עצמה, לפי חוכמת הקבלה, אנחנו לומדים עד כמה שזה זה פשוט מהפכה פנימית, זה דומה לברוא את היקום, ממש. ושאישה עוברת את זה, זה ממש פלא, שיש לנו בעולם הזה בכלל מעשה כזה. ואחר כך, עד כמה שהיא... אני זוכר שהוא היה הולך לנשים כאלו עם עוד... עם הרופאים, לבקר אותם, לשאול אותם, ממלא כל מיני תפסים, זה...
זה
גם אחר כך הכנה ללידה, תלוי איזה לידה.
נכון.
זה דווקא, אני זוכר שהיו משייכים לזה הרבה עבודה וכוח.
כן, זה באמת, זה תהליך ארוך עם הרבה פרטים והרבה הרבה שינויים. אבל אם אפשר לזקק אולי את המצב הפנימי האידיאלי, או היחס הפנימי האידיאלי לשינויים, שלמשל אישה צריכה לסגל לעצמה כדי איכשהו לעבור שינויים בצורה יותר מיטבית, לשמור על איזשהו רוגע יחסי?
אני חושב שהכי טוב אם היינו, וזה באמת זה קורה ככה, זה להביא את האישה בין נשים, כמו שזה היה אצל סבתות שלנו. שאישה היא חיה בין אנשים.
בקהילה.
כן, בקהילה כזאת, המשפחה גדולה. וכך שם היא עוברת כל המצבים האלה בצורה יותר טבעית. ומסבירים לה ומדברים וצוחקים והכל זה
כן.
עובר כך. כי זה החיים, זרימת החיים. זה הכי טוב, רק לא להיות בבית. זה שאישה נמצאת לבד, זה מקור לכל הסטרסים. שהיא עוברת, וזה צריך להיות דווקא בצורה כזאת. נו, היום בגלל שזה האינטרנט, בגלל שהיא יכולה תמיד למצוא שם איזה סביבה מתאימה לה.
כן.
אני חושב שיש שם כל מיני סייטים כאלה, שאפשר לקבל תשובות, שאלות, כל מיני דברים, שיחות, סרטים.
כן, יש משהו אולי בצורת החשיבה שצריכה להיות יותר חיובית או יותר
נכונה. זה ברור, זה ברור, שבצורה כזאת, קודם כל היא צריכה לדעת איך להתנהג כדי שהתינוק יתפתח נכון, ואיך שלידה תעבור נכון, ואחר כך שלא יהיו לה, שיהיו לה סטרסים טובים.
מה זה אומר סטרסים טובים?
סטרסים טובים זאת אומרת שבכל זאת, כל פעם זה שינוי, זה סטרס.
כן.
אז לידה בעצמה זה ממש, אני לא חושב שיש לנו בעולם שלנו שינוי יותר חד, יותר משמעותי מלידה.
כי מה קורה שם? מה השינוי?
שינוי בזה תהליך עצמו. תהליך עצמו, שינוי הורמונלי, שינוי פסיכולוגי, זה לא פשוט. אנחנו יודעים איך שזה במשפחות קשה, במיוחד שלידה גבר, ולגבר קשה מאוד לקבל, שהוא אבא ושהוא אחראי ושהוא צריך כבר איזה רוגע.
כן.
הרוגע נגמר.
כן.
קודם זה היה תענוג ובילוי, ועכשיו זה התחייבות ולחצים.
נכון, אני חושבת שההורים לילדים קטנים אולי חווים הכי הרבה סטרס שאפשר, כן. כי אין להם שקט לעצמם, הם כל הזמן... כן.
טוב, אם אפשר, אם מדברים על אישה, זה עוד לא כל כך, חצי נחמה. אבל גבר עובר סטרס גדול מאוד. אבא, התחייבות כזאת שהוא קודם לא חשב על זה. ובכל זאת הוא... אפילו ש... כל גבר עובר סטרס. כל גבר. שאומרים לו שהוא יהיה אבא, ושנעשה, ואחר כך מתחיל להרגיש, שזה לא יום-יומיים, הוא רואה את זה בבית, שזה... כן, אורן, אתה זוכר את זה?
כן.
נו, זה ממש... מתי זה ייגמר? זה לא ייגמר. זה משהו. זה משהו, כי אין לו בכל זאת אותו יחס לתינוק כמו של אישה. הוא לא נמצא, הוא לא מוליד.
כן.
ולכן הוא לא עובר אותם הסטרסים שהיא עוברת, ואותם השינויים, ולכן היא מוכנה לזה. היא אוהבת אותו, את התינוק וכל, והוא צריך להתרגל אליו, הוא צריך לקבל אותו, צריך להסכים כביכול שיש לידו עוד מישהו שלוקח תשומת לב מאשתו ובכלל. צריך לדאוג לו, זה, לגבר זה, זה לא פשוט. פעם שהיו חיים, אני עוד זוכר בזמני, אז היו ביתים ישנים בירושלים, והייתי בהם, הייתי נוסע שם למקובל אחד ללמוד. אז אצלו בית היה מחולק לשניים. חלק הגדול, שם היה אישה ובנות, וחלק הקטן שהוא עם הבנים. זהו. אז הוא עם הבנים זה שני חדרים, חדר שהיו שם רק 4 מיטות, 3 בנים והוא, היו יושנים שם, ממש ככה, כזה. זהו. וחדר שני איפה שהם למדו. זהו. אפילו שולחן שם לא היה, כי לאכול הם היו הולכים לשם, לחלק הנשי. אז בצורה כזאת שאישה נמצאת עם נשים, בחלק הנשי, והם כולם ככה, זה היה מאוד... אני הרגשתי שזה נוח, זה טוב, זה כך צריך להיות.
מוריד את הרמות המתח.
כן, לחץ, הכל, כולם, סביב התינוק הזה, ואת יודעת, זה משהו אחר.
אז אם רגע מנקים באמת את המצבים המודרניים שמכניסים את כולנו לסטרס לא כל כך טבעי, מה אתה יכול להמליץ בעצם לאישה שעוברת את השינויים האלה כדי שבאמת יהיה לה את היחס הנכון? קודם אמרת שאתה אוהב שינויים, אתה חי מהם, זה...
אני אוהב שינויים משלי.
כן, אבל
שאני,
כל אחד...
שאני לומד עליהם ואני חש אותם והם עוברים דרכי ואת השינויים האלה אני מכבד. כן. אני מצפה להם.
זאת אומרת, ההבדל הוא בהאם השינויים זה משהו רצוי מבחינתי, או שזה נכפה עליי, או קורה לי בצורה לא רצונית, ואז אני סובל מזה מאוד.
כן.
אז איך אנחנו יכולים לשנות את היחס שלנו לשינויים בחיים, כדי שנלמד ליהנות מהם דווקא, או לקבל אותם בשמחה?
זה צריכים, אם אנחנו מדברים על אישה, זה קצת אחרת, אבל לגבר, אני חושב, אנחנו צריכים להכין. כי... שאנחנו רואים בחיים, אני לא יודע, אבל אולי בקולנוע אנחנו רואים שבחורה אומרת לבחור, אתה יודע, אני ברעיון, עוד מעט תהיה אבא. אני לא חושב שזה סטרס שהוא לא מוכן. הוא לא מוכן. בטח הם אומרים, כן, כמה שאני שמח, אני מאושר. זה סרטים. זה סרטים. זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת לראות את הדברים האלה בצורה נכונה, ביחס הנכון, ויש כאן באמת סטרס לשניים. אבל לאישה, אני חושב, הכי חשוב לה שהיא תהיה בסביבת נשים. ואז זה שמגיע אליה הביתה איזשהו אחות, ממרפאה, זה הכל פורמלי. אלה נשים, חברות כאלו שהם כבר עברו את הדברים האלה, ואז יותר קל, יותר... אנחנו רואים שנשים כאלה נמשכות לזה. בכלל, להרגיע אישה הכי טוב זה בסביבת נשים.
חברה.
גם גבר ככה.
כן. שברגע שאנחנו ביחד...
בסביבת גברים, כן. אבל ככה זה כל אחד שצריך להיות שייך לזה. זה דומה למה שיש לנו בצורות הפרימיטיביות האלה, של השבטים, משהו ש... גברים לחלק הגברים, נשים חלק נשים, וילדים מסתובבים שם בחלק הנשים עד שהם גודלים, ובנים עוברים לגברים.
למה תמיכה מהאנשים שסובבים אותך יכולה להחזיר אותך למרות השינוי למצב של רוגע? למה האנשים הסובבים אותך יכולים לעזור לך להיות במצב של רוגע למרות השינוי?
כי אני רואה איך שהם רגועים, איך שהם אפילו לא רגועים, אבל מקבלים את הדברים האלה בצורה אחרת. ואפילו שאנחנו כולנו נגיד נמצאים במתח רב, אבל זה מתחלק בין כולם.
אוקיי.
איך שזה בזמן המלחמה, אתה גם אתה יודע, שזה מתחלק בין כולם, כולם בצורה כזאת, ואנחנו בצורה כזאת.
אני יודעת שהרבה אנשים, נגיד אחרי שבעה, הם יכולים להגיד שהמנהג הזה מאוד עוזר באמת. ברגע שבאים אנשים ותומכים בך בזמן שקרה שינוי לא נעים, פתאום יש הרגשה של הקלה, שמשהו בביחד הזה הוא מרים אותך מעל המצב.
אני רוצה לתת דוגמה, סליחה, אני רוצה לתת דוגמה לשינוי מסוג קצת אחר, גם בתוך משפחה. דיברנו עד כה על שינוי מהותי, שאישה נכנסת להיריון, ואחר כך נולד ילד למשפחה. בוא נלך משם כמה שנים קדימה. כמה שנים משם קדימה, הילד ילך לכיתה א', שינוי אחד. נלך משם עוד כמה שנים קדימה. הילד ילך לתיכון, שינוי שני. נלך משם עוד כמה שנים קדימה, הילד ילך לצבא. כל תחנה כזאת, שאני מסתכל עליי ועל הילדים שלי, כל תחנה כזאת שאני רואה שעוד מעט עומד לבוא שינוי מהותי, שינוי מהותי, לגמרי, לגמרי, לגמרי מוציא אותי ממצב של רוגע. וככה חיים של כל אחד ואחד. איך נכון לי להתייחס לשינויים האלה? כי הרי אי אפשר לברוח מהשינויים האלה, הם מחכים לי. איך נכון להתייחס אליהם כדי שהם לא כל כך יערערו אותי ויוציא אותי ממצב של רוגע? אמרנו, הגדרנו בתחילת התוכנית את רוגע כמצב שאדם מרגיש שנוח לו. שיכול להיות שקורים המון דברים והוא רץ ומסתובב, אבל הוא מרגיש פנימית שנוח לו. איך אדם יכול לסדר את עצמו בפנים, את המחשבות שלו, את האירורים שלו, כך שלמרות השינויים שהחיים יביאו לו, הוא ישמור בכל זאת על איזשהו רוגע.
דבר עם החברים שלך שהם עוברים אותם המצבים. דבר איתם. תראה עד כמה שזה ירגיע אותך, עד כמה שזה יאזן אותך, עד כמה שמביא לך מחשבות שלהם, ואז אתה לא תחשוב רק על עצמך, אלא אתה תתחיל להשוות מה יש להם, מה יש לך, וזה כבר ידלל לך את כל הצער הזה.
זאת אומרת, הדבר שאמור להרגיע אותנו בחיים, זה שיש סביבנו עוד אנשים שגם הם עוברים דברים דומים?
אין פתרון אחר. אין פתרון אחר. רק בצורה כזאת. אנחנו יכולים אולי על ידי, אבל זה יהיה מלאכותי.
זה צורת חשיבה מסוימת, או דברים
שאדם אומר לעצמו? לא, כל הטרנינגים האלה, זה הכל רק סביבה.
אני רוצה להבין, סביבה יכולה לעשות הכל. אז עכשיו עוד פעם, בגלל שעוד כמה דקות כבר התוכנית תיגמר, אני מנסה עוד פעם לקבל תמונה גדולה. מצב של רוגע זה מצב שאדם מרגיש נוח בתוך זרימת האירועים. כן. החיים בטוח יביאו לנו אירועים שיוציאו אותנו מרוגע, כן. והפתרון בעצם האולטימטיבי לכל סוגי השינויים, זה על ידי תמיכה מהסובבים אותך.
לדלל את זה בסביבה.
לדלל. כן. עכשיו נגיד שאני רוצה לתמוך בך. כן. אדם רוצה לתמוך באדם אחר. איך נכון לתמוך באדם כך שהוא יוכל להסיר את הרוגע לחיים שלו למרות השינויים? שהם יכולים להיות אולי עצומים. סתם אני מדמיין לעצמי איזו סיטואציה, אדם יכול פתאום להתעכל באיזה מחלה, אדם יכול פתאום למצוא את עצמו במדינה אחרת. החיים תמיד מביאים איזה, אתה לא הזמנת את זה, אבל השינויים קורים.
כן, ו...
ואני רוצה לתמוך. אמרת שהתמיכה היא רק סביבתית, ואני רוצה לתמוך במישהו. איך נכון לתמוך במישהו שהוא יוכל לעבור שינויים, ועדיין לשמור על איזשהו רוגע פנימי? מה היא תמיכה? עד כה דיברנו על הנתמך, אבל מה היא תמיכה שיכולה להשאיר אדם רגוע?
צרת רבים חצי נחמה.
כלומר?
שכולם עוברים דברים כאלה. ולא נורא ושום דבר. נו, ודאי שלא להגיד, שטויות, גם אני עברתי. לא בצורה כזאת, שלפעמים אנחנו שומעים. אלה שאתה שומע סיפורים שקרו לכל מיני חברים שלך, ואיך שהם עברו את זה, ואומנם ש... עברו את זה באיזושהי צורה אולי לא קלה, אבל עברו. ויש להם כמה טיפים אולי בשבילך.
הבנתי.
וגם כן שהם יודעים על זה שאתה עובר, זה כבר עוזר לך.
למה?
כי אתה כבר סיפרת להם, ועכשיו אתה צריך להראות להם שאתה מיוצב, שאתה יודע לשמור על עצמך. כבר האגו שלך כבר מחייב אותך להיות מאוזן.
אני חייב עוד שאלה, אולי האחרונה, כי הזמן כבר נגמר. דיברת הרבה והבנתי לגמרי את העיקרון של אחד תומך בשני וסביבה תומכת בפרט.
כן.
תן לי בכל זאת איזה עצה אישית לאדם, על מה הוא יכול לחשוב בחיים שייתן לו כוח, למרות כל השינויים שבאים אליו, לשמור על איזשהו רוגע פנימי, משהו אישי שלו.
בלי להתקשר לסביבה?
אישי שלו. חוץ מזה שהוא יתקשר לסביבה ויעשה את כל מה שאמרת עד כה. תוסיף לי רגע איזה כיוונון כזה למוח, ללב שלי הפנימי, ליחס לדבר הזה שקוראים לו חיים, שהוא יכול תמיד לתת לי איזשהו עוגן. מה הוא יכול להיות?
ספורט.
ספורט?
אני לא צוחק.
לא, אני לגמרי לא צוחק. ספורט?
כן.
למה?
ספורט וספורט, יותר טוב ספורט גם כן במשחק, בכל זאת שוב סביבה.
למה? למה זה חשוב?
זה מוציא אותו לקצב אחר, הגוף עובד, הוא שורף כל הפסולת הזאת, מה שיש לו, פסולת במחשבה ופסולת בכוון, ודאי, וזהו, ככה זה.
אנחנו כבר מסיימים. להיות רגוע, זה הנושא שלנו, הרב לייטמן. להיות רגוע.
להיות רגוע זה נקרא שאתה עוסק בדברים שאתה מבין שהם חשובים, ואתה בזה מתקדם לאיזון הפנימי.
תודה רבה לך, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.